איזה כיף זה ריטריט. נכון. אתם עוד לא יודעים. לחלקכם זה כיף, בטח כרגע, לחלקכם לא. זה בסדר, זה לא ציווי שיהיה לכם כיף. אבל יכול להיות שגם אם זה לא כיף, אפשר להעריך כמה זה דבר טוב וחשוב לעשות, ללמוד לשבת עם הגוף והתודעה של עצמכם. אז אני מקווה שיש לכם הרבה הערכה לאחרים שכאן ולעצמכם, על עצם הנכונות הזאת לבוא ולפגוש. שזה לכאורה דבר טריוויאלי, כן? להיות מוכן לפגוש את התודעה של עצמך, אבל בתרבות שלנו זה בכלל לא טריוויאלי. יש משהו קצת לא מנומס בזה שאנחנו מסתובבים הלב והתודעה האלה בחוץ, מפגישים אותם עם אנשים אחרים, בלי שאנחנו בהכרח נכונים ונכונות לפגוש אותם. לא את האנשים האחרים, אלא את הלב והתודעה שלנו. אנחנו מבקשים מאחרים להתמודד ולשאת את הלב והתודעה שלנו, כשלנו אין בהכרח את הסבלנות או את המיומנות לשבת איתם היטב. ולו מתוך נימוס או התחשבות. זה דבר יפה לבוא לריטריט. ללמוד לדאוג היטב ללב ולתודעה של עצמך, ללב ולתודעה של עצמך. ואנשים היו יוצאים לריטריטים מאז ומתמיד. זאת אומרת, נכון, יש את הקונספט המודרני שנקרא ריטריט ויפאסנה או ריטריט מדיטציה, אבל תקופות של התבודדות שבהן אתה או את או חבורה של אנשים יוצאים מזרם החיים הרגיל והולכים למקום שקט, עם הכוונה להטות את הלב והתודעה של עצמם לכיוון המיטיב, לכיוון המועיל. זו מסורת מאוד עתיקה, כנראה יותר עתיקה מכל מסורת כתובה שאנחנו מכירים או מכירות. לפני שאני ככה אמשיך להנחיות, אני אשאל משהו טכני, האם יש מתרגם או מתרגמת שכרגע עסוקה בתרגום? אוקיי, מעולה, תודה רבה, איתמה. כן, אז רק דעו שיש תרגום מעברית לאנגלית מאחור, ומי שזה ככה מפריע לו, אולי יכולים לשבת במקום קצת יותר רחוק, כי יהיה תרגום לאורך הנחיות המדיטציה, לאורך המדיטציה המונחת, שזה הסשן הראשון של אחרי הצהריים, ובשיחת הדרמה, שתתקיים בערב, לאחר ארוחת הערב. אז בכל משבטות הזמן האלה יהיה תרגום לאנגלית מאחור, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לשבת במקום אחר. במהלך אלפי השנים שבהם אנשים יצאו מזרם החיים הרגיל על מנת לפגוש את הלב והתודעה האלו בצורה ישירה יותר, פשוטה יותר. וללמוד לעבוד איתם במיומנות על מנת להיטיב עם עצמם ועם אחרים לאורך זמן, התפתחו מיומנויות, התפתח ידע של איך לעשות את זה ומהן האפשרויות שיכולות להיפתח. הידע הזה נשמר במסורות מדיטטיביות שונות, ויש מסורות מדיטטיביות שקיימות בהרבה מקומות בעולם. אבל המסורת שהיא אולי המובהקת ביותר מבחינת החשיבות של התרגול המדיטטיבי בתוכה, ומבחינת גוף הידע והמיומנויות שהצטברו לאורך אלפי שנים, לגבי איך עושים את הדבר הזה שקוראים מדיטציה, איך עושים את הדבר הזה שקרוי איסוף וכינוס של לב ותודעה? המסורת המפותחת ביותר מבחינה זו היא כנראה המסורת הבודהיסטית. והמורה הראשון בה, בודה, נתן חיות מאוד מאוד מפורטות, מדויקות, מועילות, לגבי תרגול מדיטציה. ובריטריט הזה אנחנו נעזר בהנחיות שלו. כמובן שאנחנו מדברים אותם בשפה שהיא לא שפתו שלו, שאנחנו לא יודעים או יכולים לדבר. יכולים, לא יודעים, לא יודעות. מתרגמים את זה לתוך החוויה שלנו, לתוך הקיום שלנו. אז יש פה חדשות מאוד טובות, והחדשות המאוד טובות הן שמדיטציה היא מיומנות. או במילים אחרות, האפשרות לאסוף יחד, להביא להרמוניה ולשמח את הלב והתודעה זו מיומנות. כן? המיומנות של לאסוף ולשמח את הלב והתודעה. זו מיומנות שלומדים אותה כמו שלומדים לנגן, למשל. או כמו שלומדים לעשות אומנות, כלומר... לא לומדים אותה בדרך של שינון, למרות שלשינון יש מקום, ולא לומדים אותה בדרך של כן, רק להקשיב למורים או למורות, למרות שגם לזה יש מקום. ההקשבה למורים והמורות והשינון, במידה שעושים אותם, נועדו לתמוך בעבודה היצירתית שלכם. כל אחד מכם, כל אחת מכן יושבת שם עם הגוף והלב והתודעה של עצמה, וההזמנה היא ללמוד מתוך החוויה של עצמכם להרגיע, לרווח, ליישב את הלב והתודעה האלו וללמוד על כל הנטיות והאופנים הרגילים שבהם התודעה עובדת ממילא שעומדים בדרך ליישוב, להשקטה, להרגעה, לעבוד איתם במיומנות. אז העבודה של כל אחד וכל אחת תהיה שונה במידה רבה, כי לכל אחד ולאחת יש לב ותודעה אחרים. אבל כן יש סטים מסוימים של הנחיות שיכולים לתמוך ולכוון את התהליך הזה. אז במהלך הריטריט הזה אנחנו ננסה לחלוק כמה מההנחיות האלו שהגיעו מהבודה ונשמרו בכתבים ש... תיעדו את דבריו, עברו עיבוד דרך מורים במסורת לאורך אלפי שנים ומדוברים כעת באולם הזה. הדבר הראשון כשאנחנו ניגשים וניגשות אליו, כשאנחנו מתחילים ומתחילות לעשות מדיטציה, זה ליישב את הגוף, כן? אז השלב הראשון, נכנסים לאולם, מנווטים את הדרך לריבוע הבורדו הספציפי שהתיישבתי בו באופן די רנדומלי בתחילת הקורס, אבל זהו, עכשיו זה הבית שלי לאיזה 4 ימים. ומתיישבים, ומתיישבות. כן. אז קצת לגבי התנוחה. תנוחת המדיטציה צריכה לאפשר לגוף להיות יחסית פתוח, יחסית זקוף וחי, ועם זאת רגוע, לא מאומץ יתר על המידה. האיזון הזה של פתיחות ואנרגטיות יחד עם רוגע שאנחנו רוצים ליצור או לעודד בגוף, עוזר ליצור ולעודד את האיזון הזה של פתיחות ורוגע גם בלב ובתודעה. מבחינה טכנית או מעשית. רובכם ורובכן כרגע יושבים ויושבות בתנוחה מסורתית יחסית, כלומר על קריות. האמת שתנוחה עוד יותר מסורתית תהיה בלי קריות בכלל, אבל זה... את זה נשמור לאתרית אחר. כן, על קריות, על הרצפה, ברגליים מסוכלות. אפשר גם לשבת על כיסא. אם יושבים או יושבות ברגליים מסוכלות, יש כמה דרכים לעשות את זה. אפשר לשבת בישיבה, מה שקרוי ישיבה מזרחית, שהרגליים ממש לובות. יש לזה את היתרון שזה יותר קל הרבה פעמים ולא דורש הרבה גמישות, אבל יש לזה את החיסרון שהרגליים נשענות אחת על השנייה, וזה יכול להוביל לאי נוחות. אז אם אתם עושים את זה או עושות את זה, כדאי לקחת כמה קריות שיסעו את המשקל של הברכיים במקומכם. הבנתם את כוונתי? כן? לשים כמה קריות מתחת לברכיים כדי שהקריות ייקחו את המשקל והמתח של הברכיים ולא הרגל שמתחת. אפשרות אחרת לישיבה תהיה בישיבה שנקראת לפעמים הישיבה הבורמזית ולפעמים נקראת ישיבת התופר, אני לא יודע למה, שבה רגל אחת מונחת לפני הרגל השנייה והרגל השנייה מאחוריה. בסיקלי, כן, שתי הרגליים מקופלות מלפנים, אחת לפני השנייה. אני מצאתי שבסופו של דבר רוב האנשים מתכנסים לתנוחה הזאת. זאת אומרת, בסופו של דבר זו התנוחה של לרוב האנשים היא זו שהם מוצאים בה את האיזון המוצלח יותר. היא מאפשרת לאגן להיות יחסית, כן, פתוח ועדיין מאפשרת יציבות, אבל לא דורשת גמישות רבה מאוד. ישנה גם האפשרות לשבת ברבע לוטוס, חצי לוטוס, או לוטוס מלא, שאת זה אני אמליץ. לעיתים מאוד רחוקות. רק למי שלגמרי בטוח או לגמרי בטוחה שזה רעיון טוב. הלוטוס המלא, שאר התנוחות חצי לוטוס או רבע לוטוס, הן בהחלט תנוחות אפשריות ורצויות, כן, רבע לוטוס. תנוחה כזאת וחצי לוטוס, תנוחה כזאת. או משהו כזה. אבל מי מכם שרוצה להתנסות בתנוחות האלה בוודאי כבר מכיר או מכירה אותם. ככלל, כן כדאי לשמור על האגן גבוה מהברכיים. כן, אז לפעמים זה עוזר להגביה קצת את הברכיים כדי להוריד מהמתח, אבל עדיין כדאי לנסות ולהקפיד שהאגן יהיה קצת יותר גבוה. הידיים יכולות להיות מונחות באופן נינוח כאן, בקדמת הגוף. עם זאת ישנם לא מעט אנשים שכשהם מניחים ומניחות את הידיים כך, אז זה מייצר איזושהי משיכה עדינה של הכתפיים כלפי מטה. כן? ואז יותר נוח להניח את הידיים כאן, על הברכיים. שזה לפעמים דורש איכשהו, יש בזה משהו טיפה פחות נעים בהתחלה, אבל בסופו של דבר זה עוזר לגוף להיות קצת יותר מרווח, משום שאין את הסגירה הזאת של הכתפיים. כן, עוד משהו אחד שאני אוסיף לגבי הרגליים הוא, שיש אנשים שיהיה להם יותר נוח שרגל ימין או רגל שמאל תמיד יהיו מלפנים, או תמיד יהיו למעלה. כמוני למשל, משום שהגוף לא סימטרי, צד אחד של הגוף שלי למשל הוא קצת יותר ארוך מהצד השני, או מסיבות אחרות. בכל מקרה במצב כזה הייתי ממליץ מדי פעם להחליף, כלומר לא להתרגל תמיד לשבת עם אותה רגל מלפנים או עם אותה רגל למטה, כן? למרות שהתנוחה ההפוכה תהיה קצת פחות נוחה. פשוט כדי לא להרגיל את הגוף יותר מדי למצב שהוא מראש לא מאוזן ולקבע את המצב הזה. אז זה לגבי הרגליים, זה לגבי הידיים, הראש מונח בנינוחות על הצוואר, פונה קצת לפנים, אולי קצת למטה, והעיניים עצומות בעדינות. במצבים של עייפות אפשר גם לתרגל בעיניים חצי פקוחות, להביט מטר או שניים קדימה. במקרה של רובכם זה יהיה לה קצת מתחת למרכז הגב של מי שלפניכם. להשאיר את המבט נינוח שם. ולתרגל באופן הזה. אז זה לגבי תנוחת המדיטציה. אחרי סשן הישיבה הבא, כלומר לא אחרי הישיבה הזאת, אלא אחרי סשן הישיבה הבא, אנחנו נציע לכם, למי מכם שמרגיש שהוא רוצה וצריך או צריכה, להישאר באולם כדי שאנחנו נוכל להסתכל על התנוחה שלכם ובאופן כללי להגיד לכם, זה נראה ממש בסדר, אבל לפעמים גם כן להציע כל מיני הצעות. יש כמה תנוחות חלופיות, אפשר לשבת על ספסל כמו שחלקכם עושים ועושות, ויש לא מעט אנשים שבשבילם זו אפשרות טובה ונוחה שהרגליים מקופלות אל מתחת לספסל. על זה אני לא יעיר הרבה, כי זה בדרך כלל נוטה לסדר את עצמו. ואפשר לשבת על כיסא, במידה ואתם יושבים ויושבות על כיסא. בעצם אתם יודעים לעשות את זה, כי אתם יושבים ויושבות על כיסא כל הזמן. שתי רגליים, כפות הרגליים מונחות על הרצפה. כן? כדאי לשבת כן בתנוחה שתאפשר לגוף להיות יחסית זקוף ויחסית פתוח. עם זאת, אפשר להישען. זאת אומרת, לישיבה על כיסא לא חייבת להיות ישיבה שלא נשענת. כן? לפעמים אפשר גם לעשות את זה, לשבת כאילו בקדמת הכיסא ולתת לגב להיות זקוף באופן טבעי. אבל אפשר גם לתרגל בזמן ישיבה על כיסא, כן, שהגב נשען, אבל לשמור עליו יחסית זקוף. זאת אומרת, לא יותר מדי סלאוג'ד. איך מתרגלים סלאוג'ד? לא יותר מדי כזה. בצורת C-shape. אז זה לגבי התנוחה. חשוב לומר שאין תנוחה מושלמת. כן? אל תשקיעו יותר מדי מאמץ ולנסות לתקן את התנוחה כך שתהיה מושלמת, כי היא פשוט לא תהיה. היא צריכה להיות טובה מספיק. מידה מסוימת של כאב או אינוחות תעלה באופן טבעי, ואנחנו נציע בהמשך כל מיני הצעות לגבי איך אפשר להתמודד איתה בתוך המדיטציה, בתוך התרגול. אחרי שהתיישבנו אל תוך התנוחה, וכל הדבר הזה שדיברתי עליו עכשיו במשך רבע שעה, בשבילכם הוא יהיה תהליך של 30 שניות, כן, מתיישב או מתיישבת לתוך התנוחה. אפשר ליצור איזושהי מבואה לתרגול המדיטציה, כן? איך לגשת לתוך התרגול. דבר אחד שאפשר לעשות זה להתיישב, קודם כל קצת להרפות את הגוף. לראות אם יש אזורים שנעשו נוקשים או מקובצים באופן מיוחד ולהרפות אותם. אזורים שנוטים להתכווץ להרבה אנשים, למקומות כמו הפנים, בין הגבות או הלסתות. והבטן התחתונה. אז אתם יכולים ויכולות גם עכשיו לשים לב לאזורים האלה וקצת להרפות, קצת לרכך אותם. לפעמים גם השרירים שמסביב לעיניים נוטים להיות אזור כזה. אז קודם כל קצת לרכך את הגוף, כך שהתנוחה זקופה ורכה. ואז כדי להכניס את הלב לתנוחה טובה, כך שלא רק הגוף יהיה בתנוחה טובה, אלא גם הלב יהיה בתנוחה טובה, אפשר לשלוח כמה איחולי טוב לעצמכם ולאחרים. לעשות את זה בצורה נורא פשוטה. שיהיה לי טוב. שיהיה לך או לך טוב. ככה. אפשר לחזור על המשפטים האלה לעצמכם. כמה פעמים וכמה זמן שאתם רוצים, אפשר גם לנסות, לשנות את הנוסח. וזה לא צריך באמת להרגיש טוב, אבל זה צריך לכוון את הלב לכוונה אוהבת, ולהזכיר לו שאתם כאן כי אכפת לכם מעצמכם. לא כי אתם חייבים להיות אנשים אחרים מאיך שהגעתם, לא כי אתם חייבים לחוות שום חוויה כזאת או אחרת, אלא פשוט כי אכפת לכם מעצמכם. ואם כבר אכפת לכם מעצמכם, אז באותו כסף יכול להיות אכפת לכם גם מאחרים ומאחרות. אז התיישבנו, ביססנו את התנוחה, קחנו את הגוף, שלחנו כמה איחולי טוב, ועכשיו הגיע הזמן לגשת למלאכה. אם אתם רוצים ורוצות, הנחיה אחת פשוטה, שמספיק לזכור רק אותה, ההנחיה היא לעקוב אחרי תחושות הנשימה בגוף. אבל אפשר לעשות את זה בצורה קצת יותר מפורטת. מאחר ואני רואה שרובכם ורובכן במילא יושבים בתנוחת מדיטציה, חלקכם גם בעיניים עצומות, אז אולי נעשה את זה כמו מדיטציה מונחת. למשך נניח 20 ומשהו דקות. ואחרי המדיטציה מונחת אני אפרט על ההנחיות שניתנו. אז בזמן שאתם מתכנסים ומתכנסות לתנוחת מדיטציה, תראו אם יש מה שצריך לשנות בתנוחה. כך שהגוף יוכל להיות יציב, נוח יחסית. וגם זקוף ופתוח. תוך כדי שהגוף זקוף, אפשר לרכך אזורים נוקשים. למשל באזור הפנים. ובבטן. גם הידיים והרגליים יכולות להיות חופשיות ממאמץ. ואז אפשר לשלוח כמה איחולי טוב לעצמכם. וכמה איחולי טוב לאחרים ואחרות. אפשר לקחת כמה נשימות ארוכות ועמוקות. כדי להרוות את הגוף באוויר ואנרגיה. ואז למצוא דרך לנשום. שתרגיש מזינה ונוחה. אפשרות אחת ששווה לנסות זה לשמור על השאיפה קצת יותר ארוכה מהרגיל. לא בצורה אינטנסיבית כמו תרגול נשימה, אבל בצורה טבעית שמאפשרת לאוויר להיכנס לגוף עד שהגוף אומר אוקיי, זה מספיק, ואז לתת לאוויר לצאת באופן טבעי. רובנו באופן הרגלי מכניסים ומכניסות פחות אוויר מאשר הגוף רוצה ויכול לקבל. אז אפשר להניח לשאיפה להיות קצת יותר ארוכה מהרגיל. אם זה יוצר תחושה של קיבוץ או דחיסות, אפשר לרכך קצת את הגוף בסוף השאיפה ובסוף הנשיפה. אם צורת הנשימה הזאת נוחה עבורכם, שווה להמשיך איתה. אם היא לא נוחה, אפשר לשנות. לשאוף שאיפה רגילה ונשיפה ארוכה, ולתת לשתיהן להיות קצרות יותר או ארוכות יותר. הנשימה היא פעולה מזינה, ואנחנו רוצים ורוצות ללמוד ליהנות ממנה ככזאת. אחרי שמצאנו נשימה נוחה יחסית, אפשר להישאר עם צורת הנשימה הזאת. ולשמור על עצמנו רגישים ורגישות לתחושת הנשימה. שתשומת הלב נודדת ומתעסקת במשהו אחר. ואנחנו מבחינים ומבחינות בכך, אפשר לקחת נשימה אחת נעימה במיוחד, מזינה במיוחד. כדי לשלוח לתודעה את המסר שזה מקום טוב לחזור אליו. בשביל חלק מהאנשים, זה עוזר להשתמש בסימון או תיוג פנימי. שאיפה כאשר ישנה שאיפה, נשיפה כאשר ישנה נשיפה. אתם יכולים ויכולות לבדוק אם זה מרגיש לכם מועיל, להשתמש בזה מתי שזה מרגיש מועיל. אז מצאנו נשימה נוחה. והפכנו את עצמנו רגישים ורגישות לתחושת הנשימה. מאוד יכול להיות, במיוחד אם אתם חדשים וחדשות לתרגול הזה, שהשלבים האלה מספיקים לגמרי. אז אלו ההנחיות בשבילכם. יכול להיות שאפילו רק ההנחיה של לעקוב אחרי תחושת הנשימה היא מספיקה לגמרי. אבל אם אתם רוצים ורוצות, יש עוד צעדים שאפשר לקחת. אז הצעד הבא יהיה לעשות רגישים ורגישות לתחושות הנשימה בכל הגוף. וכדי לעשות את זה בצורה יסודית, אפשר לסרוק או לסקור את הגוף חלק אחרי חלק ולהרגיש את תחושות הנשימה שם. יש הרבה דרכים לעשות את זה. עכשיו אני אציע אחת פשוטה. אז אפשר לעשות רגישים ורגישות לכל החלק הקדמי של הגוף. פנים, גרון, חזה, בטן, אגן ורגליים. רגישות עדינה, חיישנית. איך החלק הזה של הגוף מרגיש עכשיו? איך הוא מרגיש כאשר אתם שואפים ושואפות? איך הוא מרגיש כאשר אתם נושפים ונושפות? ודאי תחושת הנשימה מורגשת באף, בגרון, בחזה, בבטן. אבל אולי היא מורגשת איכשהו גם ברגליים, בידיים, בפנים. אולי בצורות עדינות יותר. לא צריך לעשות את זה בכוח, אלא רק להיות מעוניינים. איך החלק הקדמי של הגוף מרגיש עם השאיפה? איך הוא מרגיש עם הנשיפה? החלק הקדמי של הגוף מתכווץ, אפשר לרכך אותו. ואם יש דרך לנשום שתהיה נעימה בשביל החלק הקדמי של הגוף, אפשר לנשום כך. ואז לעשות רגישים ורגישות לחלקו האחורי של הגוף. לראש, עורף, כתפיים. גב, אגן, רגליים. וחלקו האחורי של הגוף מרגיש עם השאיפה. איך הוא מרגיש עם הנשיפה? וכך גם מצד ימין של הגוף. לכל אורך צידו הימני, מלמעלה עד למטה. אם יש חלקים מקובצים, אפשר לרכך אותם, אם יש דרך נעימה לנשום, אפשר לנשום בה. ובאופן דומה בצידו השמאלי של הגוף. אז מצאנו נשימה נוחה, עקבנו אחריה, ונעשינו רגישים ורגישות לתחושות הנשימה בכל הגוף. עכשיו אפשר למצוא מרכז יציב לתשומת הלב. איזושהי נקודה שבה אנחנו רגישים ורגישות במיוחד לנשימה. נקודות מועילות במיוחד יהיו באזור האגן או הבטן התחתונה. באזור החזה או למעלה יותר, בגרון, באף. לעשות רגישים ורגישות לנשימה שם. אם כל הנקודות נוחות במידה שווה, שווה לבחור נקודה נמוכה, כמו הבטן התחתונה או האגן. לעשות רגישים ורגישות לכל הגוף. אחד המורים של המורה שלי אומר שזה כמו נר באמצע חדר. התודעה ממוקדת בעיקר במקום אחד, כמו להבת הנר, אבל היא מאירה את כל החדר. אז באופן דומה, רגישים ורגישות לנשימה במקום אחד, אבל הרגישות, תשומת הלב, מאירה את הגוף כולו. ואז רגישים ורגישות לכל הגוף, עם השאיפה ועם הנשיפה. כל הגוף נושם יחד. סוף המדיטציה. אפשר להעריך את המאמץ שעשיתם ושוב לאחל טוב לעצמכם ולאחרים. ותראו אם אפשר לשמור על רגישות לגוף ולנשימה גם עם צלצול הפעמון והפסקת המדיטציה הפורמלית. אז תודה לכם על התרגול. אני אחזור עליו מאוד בקצרה, ואז נשאל אם יש שאלות לגביו, ואז יציע כמה דברים לגבי הליכה. אז מה שאמרתי זה אוקיי, מוצאים תנוחה, מתיישבים. שולחים כמה איחולי טוב לאחרים ואחרות. ואז מתחילים ממש במלאכת המדיטציה, כן? מוצאים דרך נוחה לנשום. הנשימה היא פעילות מזינה ואנחנו רוצים ליהנות מההזנה שלה, אז דרך טובה לעשות את זה לשאוף שאיפות יחסית ארוכות ועמוקות, אבל לרכך את הגוף בסוף כל שאיפה וכל נשיפה, כך שאוויר יכול להיכנס אבל לא נוצר מתח מיותר. אם אתם מנסים או מנסות לעשות את זה וזה לא מרגיש נוח, אפשר גם לעבור לסוג אחר של נשימה, להאריך את הנשיפה דווקא, או לנשום בצורה טבעית ואינטואיטיבית יותר, שבדרך כלל תהיה יותר קצרה. גם השאיפה תהיה קצרה יותר וגם הנשיפה קצרה יותר. שווה לשמור על רגישות ולעקוב אחרי הנשימה. בכל פעם שהתודעה נודדת, לקחת נשימה אחת נעימה כדי להזכיר לעצמכם שאתם חוזרים למקום טוב. אפשר להשתמש בסימון או תיוג שאומר שאיפה ונשיפה. לחלק מהאנשים זה מאוד יעזור, לחלק מהאנשים זה רק יפריע. אז תבדקו אם זה עובד בשבילכם. ואז אנחנו רוצים ורוצות לעשות רגישים ורגישות לנשימה בכל הגוף. אפשר לעשות את זה על ידי זה שאנחנו נעשים רגישים ורגישות לנשימה בחלקים שונים של הגוף בהדרגה. הפעם הצעתי להיות רגישים ורגישות לחלק הקדמי, האחורי, הימני והשמאלי, כדי לעודד את הרגישות להתפזר לכל הגוף ולעשות רגישים ורגישות לנשימה בכולו. אפשר לסרוק אותו כך או בדרך אחרת. ואז לחזור לעשות רגישים ורגישות לנשימה במקום בו היא מורגשת בנינוחות ובהירות, ומשם לפתוח את תשומת הלב לכל הגוף. אם זה נשמע כמו יותר מדי צעדים, אם זה נשמע מורכב מדי, אפשר לוותר על המורכבות הזאת ופשוט לעקוב אחרי הנשימה ולהיות רגישים ורגישות לגוף כולו. כן? ולראות אם אפשר לעשות את זה בצורה שתרגיש לכם נוחה ונעימה. הצעדים השונים הם רק אמצעים לתמוך בזה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, יש שאלות לגבי התרגול שעשינו עכשיו או ההנחיות שנתתי? כן, במשתמע, אם למישהו יש שאלה, אז הוא יכול להגיד אותה. זאת אומרת, אני יכול לנסות כאילו לקרוא, אבל... את יכולה לא לנסות.
כל הזמן אני שמה לו שמפריע לתהליך.
כן, תודה לך. מה שמך? אסנת. שאלה טובה, אני מניח שאת לא היחידה שגבה כואב. התשובה, אנחנו נדבר יותר על עבודה עם כאבים באופן ספציפי, אבל כן לתת משהו להתחיל ממנו. א', אפשר להחליף בין לפעמים כיסא ולפעמים תנוחה כזאת. כן? מצד אחד לא להעמיס על הגוף יותר מדי, מצד שני כן לאפשר לו להתרגל לתנוחת ישיבה כזאת, וכן הוא מתרגל אליה עם הזמן. בזמן שיש כאב, אז אפשר לזמן מה לראות, אם אפשר לשים לב דווקא לתחושה נעימה או נוחה יותר בגוף, או מקום שמרגיש בסדר, כדי שהכאב לא ייקח את מלוא תשומת הלב, אבל כן אם הוא נעשה גדוש מדי, הוא מתחיל ממש לתפוס את מרכז הבמה, אפשר גם קצת לזוז, קצת לרקח את התנוחה בגב, או לזקוף אותו אחרת וכן הלאה. תודה, אסנת. כן, ליזה.
תופעה מוכרת של ילדות רגליים.
אוקיי.
מרביץ, אפשר לשלח לך תוך כדי להחליט בין הרגליים, או שזה מעיר אותה נמידה.
אוקיי, מעולה. אז לגבי הרדמות של רגליים, באופן כללי זה דבר מאוד מאוד טבעי. זה יקרה לרוב האנשים, וזה לא דווקא בעיה. זאת אומרת, כשלעצמה הרדמות של רגליים היא לא בעייתית, אני אף פעם לא ראיתי מישהו שזה באמת עשה לו נזק. כן? אם זאת, זה יכול להיות לפעמים לא נעים, או כואב, ואז הייתי מתייחס לזה כמו אי נעימות, פשוט. אז קצת כמו שעניתי לאסנת, אם אפשר לשבת עם זה ועדיין בסך הכל מרגיש סביר ואפשר למקד את התודעה או למקם אותה עם הנשימה ולנשום בצורה נינוחה, כן? אז הייתי ממשיך לעשות את זה. ויכול להיות שיש כאב ואז הנשימה קצת מתכווצת בגלל הכאב או הגוף קצת מתכווץ ואפשר לרקח את הגוף ולנשום בצורה נינוחה וזה קצת מרקח את התגובה לכאב. עם זאת, אם הוא נשאר וזה מתחיל למשוך את כל תשומת הלב, אז כן, אפשר עם תשומת לב ועם רגישות לזוז, כן? ושימו לב שכשאתם, אם אתם יכולים, כשאתם זזים או זזות כדי לשנות תנוחה או להקל על איזשהו כאב, תשומת הלב יכולה ללוות, או הרגישות יכולה ללוות את התנועה. אז עם רגישות, כן? לקחת, להזיז את הרגל, אולי להחליף את השילוב, או לקחת הפוגה, ככה או משהו כזה, ואז לחזור לישיבה רגילה, ואם תשומת הלב מלווה את זה, זה לא צריך לקטוע את התהליך המדיטטיבי, כן? זה כן המצב שברגע שמתחילים לזוז, אז התודעה גם נכנסת למקצב שהוא קצת יותר חסר מנוחה, ואז יותר קשה להימנע מיותר תנועות דחופות לאחר מכן. אז זה מין משחק של איזונים, אוקיי, כאילו, האם אני יכול לשבת כאן בנינוחות, גם בזמן שיש את הכאב? כל עוד התשובה היא כן, שווה לעשות את זה. ברגע שהתשובה היא לא אפשר לזוז. לא לשבת בתוך תחושה של מלחמה עם כאב, כן? אין צורך. ברגע שזה מתחיל להיות מאבק נוקשה מדי, אז אפשר לעשות תנועה. תודה. אוקיי, כן, ואת אולי תהיה האחרונה. את יכולה, כן, אפשר לעשות את זה. אפשר לפעמים מדי פעם לשבת על כיסא ומדי פעם לשבת ככה. כן, זאת אומרת, לא לשנות אולי באמצע ישיבה, אבל ישיבה, כן, אפשר לעשות באופן הזה. אני כן רוצה להגיד באופן כללי, כאבים מהסוג הזה הם מאוד מאוד טבעיים. כן, הם קורים כשמתחילים לעשות מדיטציה, חלקם נובעים מהתנוחה החדשה שהגוף לא רגיל אליה, וחלקם נובעים פשוט מהתרגול, ואתם תשימו לב שגם אם תשבו על כיסא, אחרי זמן מה הם יתחילו לעלות. זו לאו דווקא בעיה, זה לאו דווקא מדאיג, זה חלק מהתהליך הטבעי של היפתחות במדיטציה, ואם אתם רוצים לוודא שזה לא כאב שיש לו מקור פיזי ובאמת מייצר בעיה, שימו לב לכך שבזמן שאחרי שאתם מפסיקים לעשות מדיטציה ויוצאים להליכה וכן הלאה, בדרך כלל הכאב יעזוב אתכם. אם הכאב נשאר, אז כנראה באמת מדובר בכאב עם מקור פיזי, ואז צריך להגיב אליו בהתאם, ולא לנסות לעבוד איתו במדיטציה, אלא לראות אם אפשר באמצעות התנוחה או באמצעות התנאים, לא לגרום לו או להפחית אותו. כן? זה, ענה? אוקיי, תודה לך. אוקיי. ממש לא נשאר לי הרבה זמן, אז כמה דברים לגבי הליכה, ואז כמה הודעות, ויכול להיות שהסשן הזה יהיה 5 דקות ארוך יותר, לחשבון ההליכה. אז אנחנו עושים מדיטציה, כמו שיונתן אמר אתמול, בתנוחת הישיבה ובתנוחת ההליכה. למעשה, גם אפשר לעשות מדיטציה בעמידה, וגם בשכיבה, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל לא ממליצים עליו, אלא אם יש הכרח מצד הגוף. או לפחות לא ממליצים עליו בקונטקסט של הריטריט הזה. לגבי מדיטציה בהליכה, יוצאים החוצה, קודם כל מוצאים תנוחה. מהי התנוחה של ההליכה? היא מורכבת מהשביל. אתם צריכים למצוא שביל שתוכלו ללכת לאורכו, הלוך ושוב. השביל יכול להיות באורך משהו בין 15 ל-40 צעדים. אז נגיד משהו בספקטרום שבין רוחב האולם הזה, או אפילו קצר יותר, לבין אורך האולם הזה. הסיבה שאנחנו מעודדים הליכה הלוך ושוב זה שזה עוזר לתודעה להתיישב ולא להיסחף אחרי פעילויות או גירויים שמושכים את תשומת הלב במקום הפעילות המדיטטיבית. ולכן אנחנו עושים את זה במרחב שהוא יחסית contained. המדיטציה בהליכה היא במובנים מסוים פשוטה יותר מהמדיטציה בישיבה. מרכז תשומת הלב יכול להיות עם כפות הרגליים, עם התנועה והתפושה של כפות הרגליים, הרמה, הזזה וההורדה של הרגל. כמו שיונתן אמר אתמול, ישנה אפשרות גם לסמן או לתייג את ההרמה, הזזה וההורדה של כף הרגל באמצעות הדיבור הפנימי. ושוב, כמו בישיבה, יש אנשים שזה יתמוך בהם ויש אנשים שזה לא יתמוך בהם או יציק להם. אז אתם יכולים לבדוק איזה סוג של אנשים אתם. בזמן ההליכה, באופן טבעי, החושים פתוחים יותר. הראייה פתוחה, השמיעה פתוחה. וזה דבר טוב. גם בישיבה וגם בהליכה אנחנו לא צריכים לכווץ או לצמצם או לסגור את כל תשומת הלב שלנו מפני הדברים שבחוץ. אלא מה שאנחנו רוצים ורוצות לעשות זה למצוא להם מרכז. כן? למצוא מרכז לתשומת הלב. אז בישיבה המרכז של תשומת הלב הוא הנשימה. בהליכה המרכז של תשומת הלב הן תחושות ההליכה. יחד עם תחושות ההליכה אפשר גם להיות רגישים ורגישות לכל הגוף. כל הגוף יזוז, ינוע, יחיה. באופן טבעי יהיו מחשבות. חלקן פשוט יהיו שם. כמין מחשבות סביבכן, או מחשבות ברקע, או מחשבות מעליכן, והן יכולות להיות שם. לא צריך לריב עם המחשבות או לגרש אותן. פשוט אנחנו עושים סדר עדיפויות אחר. במקום לתעדף את המעקב והכניסה לתוך המחשבות, אנחנו מתעדפים, מתעדפות את המרכז של תשומת הלב עם ההליכה או עם הגוף. יכול להיות שחלק מכן תמצאו שיותר קל לעקוב אחרי תחושת הנשימה איפשהו בגוף מאשר אחרי התחושה של ההליכה עצמה, מאשר התחושה של הצעדים. ואז אפשר להמשיך ולעקוב אחרי תחושת הנשימה. לא צריך לסנכרן אותה עם ההליכה, אלא אפשר ללכת, להיות במעקב, ברגישות, בתשומת לב, לתחושת וחוויית הנשימה בזמן שאתם הולכים והולכות. אם במהלך ההליכה אתם מרגישים ומרגישות שהגוף נעשה נוקשה, אפשר לרכך אותו. אז ככה אתם הולכים והולכות, עד קצה המסלול. אפשר ללכת בקצב שהוא קצת יותר איטי מקצב ההליכה הרגיל, או הרבה יותר איטי מקצב ההליכה הרגיל, מה שנוח ומתאים לכם באותו רגע. כשמגיעים ומגיעות לקצה המסלול, אפשר להסתובב. במסורות שבהם אני למדתי במקור, היו מעודדים אותנו להסתובב רק לצד ימין ובשני גלים. כאילו סיבוב ואז סיבוב. זה קצת עוזר מבחינת תחימה של המסלול המדיטטיבי ושל הפעילות המדיטטיבית, אז יכול להיות שחלקכם תמצאו שזה עוזר. אני חושב שזה כל מה שאני אגיד על הליכה, חוץ מלהגיד שממש שווה לעשות אותה. זה עוזר לקחת את המיומנות המדיטטיבית, לפתוח אותה גם למצבים שבהם הגוף נע, לקשור אותה לתוך היומיום, כן? כי רוב הסיטואציות היומיומיות שלנו הן יותר דומות למדיטציה בהליכה מאשר למדיטציה בישיבה, ואנחנו יכולים ויכולות לקחת את הרגישות המדיטטיבית גם לאזורים האלה, אז המדיטציה בהליכה היא למעשה אימון בזה. היא גם עוזרת לאזן את האנרגיה ולשמור על רציפות של קשב לאורך היום. אז ממש שווה לעשות את המדיטציה בהליכה ולקחת אותה באותה רמה של רצינות ולאפשר לה להפיק אותה תועלת כמו המדיטציה בישיבה. אם אתם צריכים וצריכות לעשות הפסקות כמו ללכת לשירותים או לשתות כוס מים בין הישיבות וכן הלאה, אפשר לעשות את זה בתחילת או בסוף פרק הזמן של ההליכה. זה הכל בנוגע לתרגול הזה. כמה הודעות קצרות ופשוטות. אחד, במידה וירד גשם, מה שאני בו זמנית מקווה שיקרה ומקווה שלא יקרה, אפשר לעשות הליכות בכיתה 10 שנמצאת כאן מאחורי האולם, זו הכיתה שבין האולם לחדר האוכל, בכיתה 11 שנמצאת ממול האולם, היא כיתה גדולה, או בכיתה בבניין 3. אפשר להשתמש בהם ככיתות שבהם עושים מדיטציה בהליכה. כמו שאמרתי, במשבצת ההליכה הבאה, לא הקרובה לזאת שאחריה, יהיה אפשר גם להישאר כאן באולם, כדי שאנחנו נסתכל על התנוחה שלכם, ונגיד לכם שאתם יושבים בסדר, ושהכאבים הם טבעיים, ושהרגליים נרדמות, וזו לא בעיה, אבל מדי פעם כן נציע עוד הצעה קטנה. והדבר האחרון הוא שהחל מהיום אחרי הצהריים, אני ויונתן נפגוש אתכם למפגשים של קבוצות קטנות, אז במהלך הריטריט, אנחנו נפגוש כל אחד ואחת מכם פעם אחת במפגש של קבוצה, קבוצה קטנה של כ10 אנשים או קצת פחות. הקבוצות האלה, המפגשים האלה התחילו היום אחרי הצהריים, אז שימו לב בארוחת הצהריים שאתם מוצאים את השם שלכם כתוב על הלוח עם שיבוץ לאיזה קבוצה אתם ומתי אתם פוגשים אותנו. אני חושב שזה הכל. אז שיהיה לכם יום נעים ומיטיב של תרגול, ואני מקווה שתלמדו הרבה. בתקווה גם תיהנו מהפתיחות של הלב והתודעה תוך כדי. תיהנו בהליכה.